אנחנו בחובת התלמידים, עמוד חפ"ו במהדורה הישנה, עמוד חפ"ד במהדורה החדשה, ומה מאוד מאיר לנו אשלה, זיכרונו לברכה, בדרכנו, בענייני חינוך דורנו. האשלה, האשלה הקדוש, אומר לנו דברים שבאומרו על הפסוק. הרי כתוב במשלי, אל תוכח לץ פן ישנאך, הוכח לחכם ויהווך. כשבאת להוכיח את זולתך, לא תזלזלהו ולא תחרפהו למור לץ אתה. כי בזה ישנאך ולא ישמע לך. שימו לב, יש פה הרבה נקודות שדיברנו עליהן כבר. א', לא לזלזל. הילד תמיד צריך להרגיש, אני לא מזלזל בו. זה שיכול להיות שהוא קטן, ויכול להיות שהוא מצחיק, ויכול להיות שהוא חמוד, ויכול להיות שאני לא מסכים איתו, ויכול להיות שהוא לא מבין, זה הכל נכון. אבל אין סיבה שאני אזלזל בו. לפעמים, יש מעט מקרים שזה חשוב לשים את הילד במקום. זאת אומרת, לפעמים אתה עושה פעולה, והילד אומר, אבל למה? ואתה מנסה להסביר לו, או שאתה מחליט שאתה לא מנסה להסביר לו, ואז הילד אומר, אבל אני לא מבין. והוא חושב שבגלל שהוא לא מבין זה מוצדק, אז זה לא צריך להיות. ולפעמים התשובה לזה, כל אחד לפי סגנונו, התשובה הנכונה זה, נכון, אתה לא מבין, נכון, בסדר, הלאה. זאת אומרת, הילד צריך להבין שלא כל דבר הוא יבין, בסדר, זה גם מוצדק. אז הילד אומר, אבל אני רוצה להבין, אז אפשר לומר לו את זה, נכון, אני גם הייתי רוצה שתבין, אבל לא כל דבר תבין. ולפעמים זה גם לא בצורה חריפה. זאת אומרת, כשילד בן 4-5 שואל, אבא, למה אנשים מתים? או אבא, למה יש רע בעולם? כל מיני שאלות עמוקות, אז לפעמים התשובה היא, כשתגדל, אני אסביר לך, אני מאוד הייתי רוצה להסביר לך, אבל בשלב הזה אתה לא תבין. הרבה פעמים הילד יאמר, אבל תנסה, אני רוצה לנסות. אז אתה מנסה, ואחרי שלושה משפטים, הוא כבר לא מבין אותך, והוא מבין שהוא לא מבין. בסדר. אבל זה כן חשוב. אנחנו לא מזלזלים בילד. זאת אומרת, שוב, יש פעמים שאני צריך להראות לו, לשים אותו במקום, אבל באופן כללי, הגישה צריכה להיות גישה שאין בה זלזול. אין מקום לזלזול בחינוך. וזה נקודה שאני יכול לומר לכם שאני עובד עליה ועובד עליה ולומד אותה ולומד אותה. זאת אומרת, אני לא מספיק ללמוד אותה. ומה אני מתכוון? אני כבר למדתי שאני לא אזלזל בתלמיד. אבל לפעמים תלמידים אומרים משפטים שאתה בטוח שהם אומרים בצחוק. והם אומרים בשיא הרצינות. ואותו דבר ילדים, ואותו דבר מבוגרים. אתה מדבר עם בן אדם, והוא אומר לך משפט, ואתה לא רואה שום צורה שהוא יכול להיות רציני במשפט. אני למדתי שגם כשנחה נראה שלא יכול להיות שהוא רציני, עדיף שיחשבו שאתה יקה, ואני יקה, אז בכלל אין לי בעיה, מאשר שאתה תצחק, והצד השני בכלל נפגע עד אם כן נשמתו, וכבר קרה לי יותר מפעם אחת, שאנשים אמרו משפטים בשיא הרצינות, ואני הייתי משוכנע שהם צוחקים איתי, וחיכיתי, אני מחייך, והוא מסתכל עליי בתימה, איך זה שאתה מחייך או צוחק. אז צריך, אני אומר, זה דבר שגם אני לומד אותו שוב ושוב ושוב. זה לא מספיק שאני לא מזלזל, זה גם חשוב שהוא ידע שאני לא מזלזל. ולא תחרפהו למור לצאתה. וזה גם נקודה חשובה. הרבה פעמים אנחנו צריכים לזכור את מה שיעקב אבינו עשה. הוא גינה את המידה ולא את האדם. יש הבדל בין לומר, המשפט שאמרת הוא חצוף, לומר לילד אתה חצוף. ואני לא אומר מה שהרבה כן אומרים, שאם אתה אומר לו אתה חצוף, אז זהו, אתה תעשה שהוא יהיה חצוף, כי אתה הגדרת אותו כחצוף. אני לא חושב שזה מדויק. אני חושב שבחינוך לא, זה לא משפט אחד שיבנה וישבור. כללית.
ברגע שאדם כבר מרשה לעצמו להגיד, אז הוא כבר אומר את זה ואומר את זה ואומר את זה.
כן.
אותו אדם כבר מזדהה עם מה
שאמרו לו. יפה. זה מה שהתכוונתי לומר. נכון? לא. אני לא חושב שפעם אחת בן אדם נפל לא קרה כלום. אני חושב שבכללי, כמו שיהוד אמר, זה בכללי הגישה צריכה להיות. אתה ילד טוב, אמרת משפט חצוף. וזה חשוב לומר גם את זה. אמרתי לכם, אתם זוכרים את הסיפור עם החתיכות נייר שיריתי, כן? בשביל מה באת לפה? כדי ללמוד, כדי לגדול. זאת אומרת, הפעולה הייתה לא בסדר, אבל בסדר, באת כדי ללמוד, זה גם בסדר. כי בזה ישנאיך. וזה מה שדיברנו שבוע שעבר. שלבן אדם יש שתי ברירות. או אני לא בסדר, או אני שונא אותך. ואני לא רוצה לחשוב שאני לא בסדר, אז השלב הבא זה אני שונא אותך. וזה מה שהוא מזהיר אותנו. ושימו לב שהוא לוקח פסוק על תוכח לץ פן ישנאיך, והוא משליך אותו על כל ילד. זאת אומרת, זה לא שיש שני סוגי ילדים, לץ וחכם. אל תוכיח את הלץ. אלא יש שני אופני תוכחה. אתה, כשאתה מוכיח, אל תוכח, פסיק, על ידי אמירה, לץ. פן, ישנאיך, אם אתה בא ואתה אומר לו שהוא לץ. ולא ישמע לך, כמובן. רק הוכח לחכם, אמור לו, הלא חכם אתה, ולמה תעשה כה? ויעבך וישמע לך, עד כאן לשונו הקדוש. זה פשוט גאונות, זה אחד מהמפתחות, כשאנחנו רוצים לבנות מידה, וזה, שתדעו שזה גם במבוגרים זה ככה. אני אתן לכם דוגמה חריפה. זו דוגמה שחוזרת על עצמה כל שנה, כמה פעמים בשנה. מגיע תלמיד חדש, אנחנו אומרים משהו בשם חזל, והוא אומר באנגלית, yeah, right. אני לא יודע איך מתרגמים את זה בעברית. באמת. כן, זאת אומרת, יש לנו כל שנה, או אחד, או שניים, או שלוש, או ארבע, יש לנו כמה תלמידים, שאתה אומר משהו בשם חזל, והוא מזלזל בך. וזה יכול להיות על הרבה נושאים, זה לא משנה. זה יכול להיות מדרש שבאמת קשה להבין כפשוטו, או זה יכול להיות הלכה שלא נראה לו שזה צריך להיות ככה. עכשיו, איך מגיבים לדבר כזה? אז הדבר הראשון, אני לא מגיב. עם ילד זה כבר סיפור אחר. עם ילד אני לא צריך את הסבלנות הזו. עם תלמיד אני צריך קודם כל להתחבר אליו, לקרב אותו. מתוך זה להתחיל ללמד אותו שיש עולם אחר. עם ילד אני כבר קרוב אליו, אני כבר אוהב אותו, הוא כבר יודע שאני אוהב אותו, אז אני כבר הגעתי לשלב הבא. אז יש כמה גישות. אני יכול לומר לו ישירות, שמע, זה לא איך שמדברים על חזל. אבל מה עשיתי? למה שהוא ישמע בקולי? יש גישה אחרת שאומרת, אתה צודק. אני תמיד אוהב להתחיל, אני לא יודע אם אתם שמתם לב, אני תמיד אוהב להתחיל עם המילה אתה צודק. יכול להיות שבהמשך אני אסביר לו למה הוא טועה, אבל אני קודם רוצה להראות לו איפה הוא צודק. כי כמעט תמיד יש איזשהו צדק במה שהוא אומר, יש איזשהו היגיון, יכול להיות שהוא משליך את זה לדוגמה בצורה לא נכונה. אבל תמיד כשאתה מתחיל עם בן אדם עם המילה אתה צודק, הוא כבר איתך, אתה לא מתווכח איתו. עכשיו אתה תראה לו איך מה שהוא אומר, זה נכון רק לא באופן הזה, זה נכון רק לא פה. אז אפשר לומר לו, שמה, אתה צודק, זה באמת להבין זה כפשוטו, זה באמת דבר תמוע מאוד, ובאמת הרמב״ם כותב שזה רק עם נבל ושחל, הגוי הזה, מי שלוקח דברי חזל במדרש וחושב שהם כפשטם, אתה 100% צודק, היה יותר עומק במה שחזל אמרו פה, ובהזדמנות נצטרך לעיין בזה. אבל יש גם איזשהו חוכמה שצריך ללמוד מהפשט. שמתם לב איך שעשינו מהעיגול שלם, חזרנו בעצם לנקודה שאני אמרתי, שיש משהו להבין בפשט, כשהראיתי לו שיש צד עם יותר דרך ארץ. לא אמרתי שחזל טיפשים, כמו שהוא ניסה לומר, אלא לקחתי את מה שהוא אמר, וראיתי לו את הגוון הנכון איך לומר את זה. אמור לו חכם. אמור לחכם. הרבה פעמים אנחנו עם הילדים מפספסים את הנקודה הזו, ויש כמה סיבות. קודם כל, כי זה הרגל. ואם אדם לא נכנס להרגל, אז הוא צריך להתרגל. שנית, יש לחץ. אחרי יום יום זה לא מתנהל בצורה שאני יכול לחשוב, אם אני לא בהרגל, אז זה קשה. ושלישית, הרבה פעמים אנחנו מרגישים מותקפים. זאת אומרת, כשהילד בא, זה כבר מתחיל להיות מאבק כוח. וצריך לדעת שבמאבקי כוח, לפעמים הכי טוב לחייך ולא לדבר. אני אספר לכם סיפור. מוצאי שבת אחד, חזרנו מאוחר, אנחנו משכיבים את הילדים, אני לא זוכר איזה נושא עלה, אחד מהילדים אמר משהו, אמרתי לו, אתה צודק, יש גמרא כזו, ואם תזדרז לשים פיג'מה, אז אני אספר לך את המדרש. אז הילד הסתכל עליי עם חיוך, ואמר לי, באיזה מסכת? אז אני, טיפש, נפלתי בפח, ואני הייתי בטוח, וואי, איך הוא מתעניין? אז עמדתי שם קצת מופתע, כי אני לא רגיל שילדים שואלים אותי באיזה מסכת. ואני רואה את החיוך, ולא קלטתי שהוא עובד עליי. שהוא מנסה למשוך את השיחה בלי לשים פיג'מה. אוקיי? עכשיו, אני לא קלטתי. אשתי מהחדר האחרת, צועקת חזרה, תעזוב אותו עם איזה מסכת, הוא מנסה, הוא עושה את זה כל לילה איתי, הוא מנסה למשוך אותך להתעכב ולשים פיג'מה. אז אני מסתכל והילד פורץ בצחוק, הוא עבד עליי והוא הצליח. אוקיי, עכשיו מה? הוא ניצח. אין אפס. אני הלכתי עם מה שרציתי להאמין, ולא קלטתי מה קורה לנגד עיניי. אין לי מה לומר. חייכתי. גמרנו, ניצח. אין. הרבה פעמים כשאתה מרגיש מאבק כוח, אז בסדר. קודם כל, לא סוף העולם אם הוא מנצח פה ושם. פעם הבאה, אני צריך להיות יותר חכם. בסדר. יהיו פעמים שהוא ינצח. לא סוף העולם, זה הוא ניצח. הרבה פעמים, לא ידעתי מה לומר. כי אני הרגשתי שזה לא טוב לו שהוא ניצח. אבל לא ראיתי דרך לצאת מזה. כאילו, הוא כן ניצח, בסדר. אז בסדר. אני אומר, כשיש מציאויות של מאבקי כוח, אם אני לא רואה דרך לצאת מזה, לפעמים הכי טוב לחייך. בסדר. עצרנו את זה. עד השלב הבא. ועד כמה צריכים להיזהר בדורנו בזה, כשלב הנער גם בעצמו כל כך מתרחק מאיתנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מתחילים לא באפס, אלא במינוס. הילד גם ככה מתרחק. וחוץ מזה, שהוכח לחכם כנזכר לאל, נחוץ לנו כדי לקרב את לב הנער אלינו, גם לעצם החינוך יועיל הרבה, לפתח את כוחי התלמיד של הגוף והמוח לצאת ממסתרם, להתחזק ולהתעזר בתורה ובעבודה. והוא עכשיו יסביר את זה. זה נקודה, שוב, זה נקודה שהוא מפתח שהיא מאוד חשובה. משל, למי שמשבחים אותו בפניו, שנדבנו. וככה עושים, וזה עובד. אז, יש שיתחזק לתת נדבה, שלא היה יכול מקודם למשול ברוחו ולהתנה. מפני שבזה שמשבחים אותו לנדבן, פיתו את כוח נפשו לצאת ולהתגבר על מידת הקמצנות שלו. צריכים המלמד והאב לחפש אחרי זה מידה טובה שיש בתלמיד, ולשבחו בה, ויחזקהו למור, כמה הכשרה ויכולת של גדלות בתורה, בעבודה וכולו, עומדת לך למטרה, ואם רק תעבוד תגיע להן. ושתדעו שזה עובד גם עם ילדים קטנים. זאת אומרת, גם עם ילד בן שנתיים, שלוש, זה יכול לעבוד. הילדת שלי בת שנתיים. שונאת את התינוק. מקנה בו, מה זה? כל פעם שניגשת אליו, היא מוכנה לפתוח לו את הראש. ממש, מחפשת איך. עוד לא גילתה, כמו הסיפור של חז"ל עם קין והבל, איך חיפש, איך מטפלים בו, אז היא מחפשת. טוב, אז אנחנו יושבים שבת, וכמובן, התינוק על הידיים, אז היא ניגשת להרביץ התינוק. בסדר? בלי בושות. והיא לא מבינה, ילדה בת שנתיים. אז אני ניגש אליה ואני אומר לה, ציפורה, כל הכבוד לך, איך את אוהבת אותו? יש לו כזה מזל שבאת ללטף אותו. את באת להראות לו שאת אוהבת אותו. תוך שנייה היא מלטפת ואוהבת אותו. זאת אומרת, אתה משבח נקודה, אני לא אומר לכם שאחרי 10 דקות היא לא ניסתה להרביץ לו, אבל אתה מתחיל לפתח אצל הילד את ההסתכלות שהוא באמת כזה. וזה גמרה. הגמרה מספרת שהיה המורה שנכנס אליו בן אדם שהוא ראה שהוא הולך לחלל שביעית. כשהבן אדם נכנס והתחיל לשאול את השאלות, מתוך השאלות שהוא הבין שהוא הולך לחלל שביעית. אז הוא הבין שדברים מסוימים הוא רוצה לקיים ודברים אחרים לא. אז הוא פנה לתלמידים שלו ואמר, תראו איך היהודי הזה מדקדק במצוות. הוא בא לשאול אותי שאלות, ראיתם ממכם יהודי שכל כך מדקדק במצוות שמיטה? וכמובן שאותו יהודי לא חילל את השמיטה. זאת אומרת, הוא ראה שיש משהו טוב, הלך ושיבח את זה, פיתח את זה, הבן אדם יצא והרגיש. טוב, ברור שאני התכוונתי, או חשבתי, או עיררתי, או התלבטתי, ואני הולך לקיים את השמיטה. מתוך זה שאני משבח, אני בעצם מוליד בבן אדם את המידה. וזה דבר שעובד גם עם מבוגרים. כן, כן. אבל שתדעו שזה עובד עם מבוגרים גם כן. הבן אדם שניגש לבוס שלו ואומר לו, אני יודע שבעבר אתה תמיד התחשבת בי. ובגלל זה אני מרגיש בטוח שאני יכול לדבר איתך על הנושא הזה, כי אני סומך עליך, וזה דבר שאני עושה, דרך אגב, גם כן. אני, כבר היו לי פעמים שאני הרגשתי שאני הולך לדבר עם או מעסיק או מישהו אחר שהולך להיות נוגע בדבר, אבל אני כן צריך אותו בתוך התמונה, אז אני ניגשתי ואמרתי, תראה, אני יודע שאתה בן אדם שרוצה את טובת כלל ישראל, או רוצה את טובתי כמו טובת המוסד, ובגלל שאני יודע שזה איך שאתה רואה את העולם, אני רוצה לחשוב יחד איתך איך אנחנו מתקדמים הלאה. זה אמת. בכל אחד מאיתנו יש פן שזה אמת. אבל כשאתה מגדיר את זה, שאתה מריח את זה אצל האחר, אז הוא כבר בסדר? זה התפקיד שלי. וזה גם עם בוגרים זה עובד, גם איתנו זה עובד. וזה אחד מהכלים הכי טובים בחינוך, וגם בשלום בית. זאת אומרת, אם אני יכול רק לחזק את החיובי, אני כבר אגיע לאיפה שאני רוצה להגיע. ואני יכול לומר לכם סיפור שממחיש את זה בעולם הגשמי. היו זוג שהוא הוא רצה שהיא תיבש פות בלונדיניות, סיפור מארצות הברית. והיא הייתה עם שיער שחור, אז היא אמרה לו, מה, אני לבש פעות בלונדיניות? החברות שלי אף אחד לא הכיר אותי. כל פעם שהם הלכו לחנות, הוא כל פעם הלך גוון אחד מטה. ואחרי 10 שנים, היא הייתה עם פעות בלונדיניות. אתה, כל פעם אתה, אתה מראה לבן אדם, רק ככה, רק ככה. אתה מגיע. ועם ילדים אתה בונה את האישיות, וזה אחד מהכלים הטובים ביותר בבניית האישיות, הילד לא חש שבנית כלום. מבחינתו, אתה גילית, או אתה מעריך את מה שבעצם כבר קיים אצלו. שתדעו שזה כלי, אני לפני שאני מעביר שיעור, אני מסתכל על מי הולך להיות בשיעור. אתכם אני לא מכיר אתכם מספיק, אבל עם מכון מאיר ועם התלמידים שלי בהסדר, אם אני הולך להעביר שיעור על הפרשה, אז כל דבר אתה יכול לפתח בזוויות שונות. אני מסתכל לראות מי שם, ובהתאם לזה, איזה נקודות להדגיש. נקודות חיוביות, שהבן אדם יתחיל לראות איפה הוא בתמונה הזו. אבל בשכל ודעת יעשו האב והמלמד, באופן שלא יבוא התלמיד לגאות והתרשלות על ידי זה. זה האיזון שתמיד צריך בחינוך. זאת אומרת, תמיד צריך לצא לעומת זה. טוב, נעבור למגילת אסתר.